אז בשם השם נעשה ונצליח, והוא ברחמיו עלינו ירוויח. אנחנו נמשיך בהקדמה לספר הזוהר, בנקודה שהיינו. בעצם בעל הסולם ככה כמעט וסיים לתת לנו מענה על כל השאלות שהוא שאל בתחילת המאמר, שכפי ששמתם לב, לאט לאט הוא פתח לנו יותר ויותר ממרחבי החוכמה, הסביר לנו מה זה דלת עולמות הביאת קדושה, דלת עולמות הביאה דטומאה, כיצד הנשמה משתלשלת לעולם הזה, מה התפקידים שלה, מה היא אמורה לעשות, יחסי הגומלין שלה עם המציאות שנגלית לה, למה היא צריכה לבוא דווקא בגוף גשמי, למה הגוף גשמי הזה צריך לקום לתחייה. על הרבה דברים קיבלנו מענה, והיום אנחנו נקבל מענה, מקווה במלואו, אם נספיק עד סוף השיעור, על השאלה מכל מגוון השאלות הרחב שבעל הסולם האמין לנו מתחינת ההקדמה לספר הזוהר, על השאלה אני חושב היותר מעניינת, מה התפקיד שלנו ממש ב-70, 80, 100, 120 שנה חיים ארוכים לכולם, כשאנחנו פה, ממש חיים פה, בתוך הגוף, בעולם הזה, קמים בבוקר, נושמים, אוכלים, עובדים, מקיימים חיי קהילה, חיי משפחה, כל אחד מה שהוא עושה בחייו, אבל סוף סוף, על כוחך אתה חי, על כוחך אתה מת, על כוחך אתה עתיד לתן דין וחשבון. זה כבר כתבו חז"ל במסכת אבות. אף אחד מאיתנו לא באמת בעל בחירה אמיתית לבוא לעולם הזה, אל מי הוא בא, אל איזה משפחה הוא נולד. אנחנו לא בחרנו בדברים האלה, אנחנו לא בחרנו בהרבה משתנים, אם לא ברובם ככולם, שבחיים שלנו, איך נראה, איזה כוחות נפש יהיו לנו, איזה נטיות לב יהיו לנו. אני אגיד לכם יותר מזה, אנחנו, המנעד בחירה שלנו בחיים הוא הרבה יותר קטן ממה שאנחנו חושבים. גם אם אתה תגיד לי אני בחרתי את אשתי, או לחילופין אני בחרתי את העבודה שלי, בדרך כלל אני ראיתי לאנשים שאם יושבים וטועים בדבר, אני נגזר עלינו עם מי נתחתן, 40 יום טרם יצירת הוולד, יוצאת בת קול בשמיים ואומר בת פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני וכן הלאה, בית פלוני לפלוני. אנחנו בעצם כביכול בוחרים משלל אפשרויות שמונחים בפנינו, אבל לא בחרנו את האפשרויות. אם אדם בחר לעצמו בת זוג או אישה בחרה בן זוג, אז מתוך מה היא בחרה? מתוך האנשים שאלוקים זימן לה לפגוש, מתוך נטיות הלב שהוא טבע בתוכה וצורת חינוך שכביכול נכפה עלינו, וכל הדברים האלה ייצבו אותנו לבחור בן אדם מסוים לחיות איתו, או לבחור מקצוע מסוים, או לבחור את הבגדים שאנחנו לובשים, או את הדעות שלנו. אבל סוף סוף, אם היכולת שלנו היא כל כך מצומצמת להחליט באמת מה אנחנו עושים פה בעולם הזה, אז נשאלת השאלה, מה אנחנו עושים בעולם הזה? וזה בדיוק מה שבעל הסולם יבוא לענות לנו בשיעור הזה. אז בואו נתחיל את השיעור בעזרת השם, נפתח את המאמר. אנחנו היינו בעוד כפתת, דלת חלוקות בעבודת האדם. אז אולי ניתן הקדמה בשתי מילים. באופן כללי, רוב הדברים בחומת הקבלה מתחלקים לארבע. יש כל מיני חלוקות, לפעמים מחלקים את זה לחמש, לפעמים לעשר, לפעמים לשלוש ושבע. שאלה היא על מה אנחנו מדברים. אבל בגדול יש איזשהו מבנה כללי. והמבנה הזה נקרא שם השם יוד קי וו קי. כן, אנחנו אומרים קי במקום היי למי שתוהה בדבר. כי עדיף לא להגיד את שם השם גם לא ברצף אותיות. אז כשאנחנו מסתכלים על שם הוויה, יוד, קי, וו, קי, אז בדרך כלל השם הזה מכיל ומורה על כל המערכת כולה. ולכן הרבה פעמים אנחנו נחלק דברים לארבע חטיבות. פעמים שנשתמש גם בקוצו של יוד, שזה מורה בעצם על המדרגה הגבוהה ביותר. זה יכול להישמש כאק והביע, עולם אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. זה יכול לשמש אותנו, אם נסתכל על ארבע מדרגות האלה, כדץ חם, דומם, צומח, חי, מדבר. וזה יכול לתת לנו עוד הרבה מאוד משתנים. זה בעיקרון מגיע מסדר השתלשלות האור. זה נקרא ארבע בחינות דאור ישר, שהאור משתלשל מהאלוקות בעצם, ומפתח את כל המציאות הנגלית לנו, כולל את כל הנבראים ואת כל הנאצלים. והדבר הזה בעצם נותן לנו מבנה של מערכת. עכשיו, במערכת הזאת, המערכת הרוחנית, כשאנחנו מסתכלים עליה, היא גם המבנה של הנפש שלנו, והיא גם המבנה של התהליך הרוחני שאנחנו צריכים לעבור. אז לכן, הרבה פעמים כשאנחנו נבחן בעצם את, כמו השאלה שעומדת פה בפנינו, למה באתי לעולם? מה המשמעות של החיים שלי? מה המטרה של החיים שלי? אז גם פה בעל הסולם יחלק את זה לארבע שלבים של התפתחות, ואת השלבים האלה אני קצת מקדים את המאוחר, אצל לכם ספוילר קטן, הוא גם נותן בהקדמה אחרת, אני בעזרת השם ערכתי וסידרתי ונעשה לכם להשוואה בין שתי הקדמות, וזה יקל קצת על הלימוד, כי בסופו של דבר בכל ההקדמות האלה בעל הסולם נותן איזושהי מפה רוחנית, שאיתה קל יותר להיכנס לחומת הקבלה באופן טבעי, נקרא לזה ככה, כשכבר נכנסים לפתיחה לחומת הקבלה, פתיחה לחומת הקבלה, כשנכנסים ללימוד תלמוד עשר הספירות, שנכנסים ללימוד הזוהר עם פירוש הסולם, אז כל הדברים האלה, אחרי שאנחנו לומדים את ההקדמות, יש איזשהו תשתית יסודית, בייחוד, בייחוד, מבחינת השפה המשותפת, מה שאנחנו למדנו כבר, שפת השורשים, שפת ענף השורש, ואז הכניסה ללימוד היא הרבה יותר נעימה, הרבה יותר מתעכלת על הלב, ולא סתם אנחנו משקיעים כל כך הרבה זמן להריץ לכם פה את ענייני ההקדמות, כי באמת מניסיון רב של הרבה הרבה מאוד שנים, ראיתי שהלימוד הזה של ההקדמות, גם אם הוא לפעמים לוקח קצת יותר זמן, הוא פותח את הלב ופותח את המחשבה לחשיבה, או לאופן חשיבה, או צורת החשיבה של המקובל, כי היא לא חשיבה טבעית, היא לא החשיבה הנורמלית של האדם המצוי ברחוב, וזה מנגנון שצריך לפתח אותו. היכולת הראייה הרוחנית היא דבר שצריך לפתח אותו, ולימוד ההקדמות, מתן תורה וכל הספרים שבעל הסולם מביא, הוא בעצם סוג של חדר אימונים כזה, חדר הכשרה שמכשיר אותנו להתחיל להתבונן על המציאות בדרך חומת האמת, בצורה שהמקובלים יסתכלו עליה. והדבר הזה עוזר בהרבה מאוד דברים בחיים, בחיי המשפחה, בחיים התעסוקתיים שלנו, בחיים החברתיים, וסתם, אתם יודעים, אדם לפעמים נמצא עם עצמו והראש עובד כל הזמן ומתכנן ופועל ועושה דברים, אבל בסופו של דבר הראש עובד והנפש עובדת כל הזמן, היא לא נחה לרגע, וסידור הנפש הוא דבר שהוא מאוד חשוב, בייחוד בדורנו, יש הרבה מאוד דברים שמבלבלים אותה. אז בואו נראה את ארבעת החלקים שבעל הסולם מדבר איתנו עליהם. דלת חלוקות בעבודת האדם. ובכל המתבהר נפתח לנו הפתח ליישב שאלה הבית הנעל, דהיינו מה תפקידנו בשלשלת המציאות הארוכה, שאנו טבעות קטנות אימנה במשך ימי שני חיינו הקצרים. מעניין הביטוי הזה, מי שזוכר עכשיו אנחנו עברנו לא מזמן את הפרשה שיעקב אבינו מגיע בפני פרעה, אז שם גם מבואר הביטוי הזה, על הפעם, כאילו כביכול יש שני סוגים של חיים, חיים טובים וחיים קשים, אז ככה מכתוב על יעקב, שה-17 שנה כמניין טוב שהוא היה במצרים עם יוסף, הם היו החיים הטובים והיה לו כל שאר הימים ימים רעים, אם זה קשור או לא, צריך לתרות בדבר, אבל בכל מקרה, פה הוא בא וטועה מה התפקיד שלנו, כי סוף סוף כשאתה מסתכל על האנושות, בוא נגיד שאתה מנסה לקחת את החיים לא באספקט הצר שלהם של אני פה 100 שנה או 120 שנה, אלא בעצם אני חלק משרשרת של דורות, ויש פה 6,000 שנה מהאדם הראשון, ועד הנקודה הזאת שאנחנו נמצאים בה היום, שהיא ממש לקראת הסוף, שהיו פה המון 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 אנשים, יש לי הורים, והיה לי סבא וסבתא, והיה לי סבא וסבתא, היו הורים ולהם סבא וסבתא, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ובעצם אתה רואה דור הולך ודור בא, ובכל דור יש הרבה מאוד אנשים, ואני רק עוד איזה חוליה קטנה בשרשרת הזאת, ויכולה להיות איזושהי נקודת תסכול במבט הזה של, תשמע, העולם גדול, יש הרבה מאוד אנשים, כולם באים לפה וכולם נפטרים מפה, ומה בכלל המשמעות שלי הקטן הזה בתוך כל המערכת הכוכבים הזאת, שאני סך הכל בא לפה רק לתקופה כל כך קצרה, ומה בכלל המשמעות שלי? ובאים חכמי הקבלה ואומרים שהמשמעות שלך היא כל כך גדולה, שאם לא היית כל כך חשוב, הקדוש ברוך הוא היה פוקח לך את העיניים בבוקר. זאת אומרת, כל אדם צריך לדעת שהוא מאוד נרצה למערכת, הוא מאוד חיוני למערכת. אחד הביטויים שמאוד הצחיקו אותנו בתקופת הקורונה, שחילקו את האנשים לחיוניים ולא חיוניים. וזה פשוט מגוחך בצורה שלא תיאמן. כי כל אדם וכל יהודי הוא חיוני, והוא נצרך לבריאה. וההוכחה היחידה והפשוטה שלא צריך מעבר לזה, שאם אתה נכנס טיפה להסתכלות והתבוננות רוחנית ואמונית, אז אתה מבין שהקדוש ברוך הוא מחיה כל אחד ואחד והנבראים. אז אם יש פה נשמה של יהודי שהיא קדושה ועליונה וזכה ותאורה חלק אלוק עמימה, גם אם האדם הזה הוא רחוק מאוד מחיי תורה מצווה, עדיין זה נשמה של יהודי, והבורא דואג לחלקל אותה ולהזין אותה ולהחיות אותה בתוך הגוף הזה יום יום, הוא גם לא חייב, הוא יכול כל רגע כל אחד מאיתנו פה יכול להיפטר מן העולם. אז אם הבורא ברגע זה מנשים את כולנו ודואג שהלב שלנו והכליות והכבד וכל המערכת ויהיה לנו אוכל וקורת גג, ותראו איזה יום סוער בחוץ ערב כזה, ואנחנו יושבים פה ולומדים כתבים כל כך מחממים את הלב, אם הבורא דואג לכל התנאים האלה שנהיה פה, אז נראה לכם שמישהו מאיתנו מיותר? זה טיפשות ואיוולת לחשוב דבר כזה. כל יהודי הוא חיוני, וכל יהודי הוא יהלום, וכולנו נשמות טהורות. גם אם אנחנו לפעמים סורחים קצת מהדרך, עדיין אנחנו בנים של המלך וצריך לזכור את זה. כל אדם צריך, וכל אישה, וכל איש יהודי צריכים להסתכל כל בוקר במראה, ולדעת שהם בנים של מלך, שהם ילדים של הקדוש ברוך הוא כפשוטו. בנים אתם להשם אלוקיי, ילד שעשועים, ככה אנחנו מכונים. רק צריך לעשות את העבודה. מה העבודה? בואו נלמד. ותדע שעבודתנו במשך עין שנותינו מתחלקת לדלת חלוקות. חלוקה א' הוא להשיג את הרצון לקבל המופרז בלי מצרים, בכל שיעורו המקולקל, מתחת יד מערכת דלת עולמות אביה הטמאים, כי אם לא יהיה בנו הרצון לקבל המקולקל הזה, לא נוכל כלל לתקנו. כי אין לך מי שיתקן דבר שאין בו. אתם זוכרים שלמדנו שאנחנו צריכים שיהיה לנו רצון לקבל, כי המטרה של הבורא להטיב לנברא, והוא לא יכול להטיב למישהו שלא רוצה לקבל את ההטבה. אז הוא ברא אותנו יצורים שרוצים כל הזמן ודורשים כל הזמן תענוג. את הרצון הזה לקבלת עושר צריך לפתח בהתחלה. זה השלב הראשון של החיים. ולפיכך, לא די אותו שיעור הרצון לקבל המוטבע בגוף ממקור לדתו לאוויר העולם, אלא עוד שמוכרח להיות מרכבה על הקליפות הטמאות, לא פחות מי"ג שנים, כלומר שהקליפות תהיינה שולטות עליו ותיתנה לו מאורותיהן, שהאורות שלהם הולכים ומגדילים את הרצון לקבל שלו, כי המילואים שהקליפות מספיקות אל הרצון לקבל, אינם אלא מרחיבים והולכים את התביעה של הרצון לקבל. זאת אומרת, עד לפחות גיל 13, למה הוא קבע דווקא את הגיל הזה? כי בגיל הזה באופן טבעי, אדם מחויב להשתלם בתורה המצוות. יש לנו הלכה, ועד יש לנו כמה שלבים בפיתוח היהודי, יש מה שנקרא גיל חינוך, יש גיל ינקות, יש גיל חינוך, 6, 7, 8, 9, שיותר כבר מלמדים את הילד להתרגל במצוות. צורך העניין, נגיד בצומות, אז עושים, נותנים לו נגיד שעה או שעתיים. יש כבר גיל 11 ו-12, שכבר היחס אליו היא כבר אחר לגמרי. דרך כלל, בגילאים האלה אני מאוד מאוד ממליץ למי שיש ילדים בגילאים האלה, גיל 10, 11, לא להתנהג אליהם כמו אל תינוקות. אתם רק מורידים את הנפש שלהם. כבר אפשר להתנהג אליהם ולדבר איתם ברמה של אנשים בוגרים, ברמה של אנשים שתופסים את הדברים בצורה רצינית. כמובן, לא צריך לחשוף ילד לכל בעיות החיים. כן, הילד עדיין ילד עדיין צריך להיות ילד, צריך מתוך שמחה ומינימום דאגות וסטרס. לא חסר סטרס היום, ואנחנו צריכים להוסיף לו. יש משפחות שבזמנו למדנו אצל הרב שלום ארוש שליטה, והוא אמר שיש משפחות שיושבות ועושות כינוס פעם בשבוע, לדון על המצב הכלכלי, והאם יש כסף או אין כסף. חס ושלום, לא לעשות דבר כזה. לא לעשות דבר כזה. ילדים לא צריכים להיות מוטרדים מבעיות כלכליות. ילדים לא צריכים להיות מוטרדים מבעיות שיש למשפחה, להורים, נגיד, של בריאות. כל אפשר להסתיר את הדברים האלה מילדים קטנים. עדיף שכך. הנפש של הילד היא נפש רכה, והיא לא צריכה להיות מוטרדת מדברים של מבוגרים. יחד עם זאת, ובמקביל לזאת, אנחנו אומרים, כשאתה כבר מדבר עם הילד או עם הילדה, חשוב מאוד לדבר איתם ברמה של אדם מבוגר, לדבר איתם ביישוב דעת ובכובד ראש על דברים שדורשים כובד ראש, ועם זאת להיות בבית בקלות ראש. זאת אומרת, כתוב בחז"ל שאדם צריך בחוץ להיות בכובד ראש ובפנים להיות בקלות ראש. מה הכוונה? בחוץ אתה מייצג, אתה מייצג את התורה, אתה מייצג את הקדושה, אתה בעצם נבחן ונמדד כיהודי, וכיהודי תורני אז בוודאי על חד כמה וכמה. אבל בבית אתה בבית. בבית תהיה רך, אל תהיה קפדן, תהיה קליל. יש סיפור בגמרא ששאלו על חינוך, איך מחנכים, והולכים לאותו תנא לבית שלו, תנא אמורא הוא היה, ורואים אותו רוכב על ארבע, והוא צוהל כמו סוס. זה היה אדם שיכול להחיות מתים. בבית עם הילדים צריך להיות בשמחה וברוך ובנועם. בכלל, גם בחוץ צריך להיות בשמחה וברוך ובנועם. אבל את הכובד ראש תשאירו ללימוד, ואת הקלות ראש והשמחה תשאירו לבית. צריך בבית להיות עם האישה ועם הילדים, תמיד רך ותמיד נעים ותמיד עדין. זה חשוב מאוד. אני יודע שכולנו חוטאים בדבר הזה, וכולנו לפעמים מקפידים בבית, ומי מאיתנו לא מתווכח לפעמים עם הבן בת זוג, אבל עדיין צריך לדעת שבית יהודי זה קודש קודשים. בית יהודי מסמל את בית המקדש, כן, יש סדר מסוים, איך הבית בנוי, בית המטבח זה כמו בית המטבחיים, השולחן זה כמו המזבח, כל חדר בבית הוא מסמל איזשהו חדר בבית המקדש, כי דיברנו על זה לאחרונה על בית המקדש, בלבבי משכן אבנה, שהבית היהודי שהוא בנוי בצורה נכונה, זה הולך י' ק' ו' ק', אבא, אמא, ילד, ילדה, מבנה רוחני בעצם, לכן יש חובה בעניינים של פריה ורביה, שיהיה בן ובת. יש הסברים מה קורה אם אין. לאדם יש רק בנות, אז אם הם מביאים בנים, אז זה כבר נחשב, כי בני בנים כבנים, ולהפך, יש לו רק בנים, והם מביאים כבר בנות, אז זה גם כן תופס לו שיצא ידי חובת מצווה פריה ורביה. אבל בסופו של יום, אדם צריך שיהיה לו בית, שיהיה לו מסגרת שהוא יכול לעבוד בתוכה, במקום שהוא מאוד חשוף. כי בחוץ אפשר לעשות הרבה פוזות, אבל בבית מי ש... כולנו יודעים את זה, בבית אי אפשר לשחק. ולכן בבית צריך להיות הכי אמיתי והכי הכי, חיוני, חיוני בצורה הראויה. אז עד גיל 13 בעצם, זה לא חייב להיות בול גיל 13, יש אנשים שרק בגיל 30 מתחילים להתפתח בצורה רצינית, אבל בסופו של יום, בגיל 13 לפחות, אדם מחויב בתורה המצוות, מתוך הנחה שהוא באמת מתחיל להשתלם את תורה המצוות, אז עד גיל 13 הוא רק מפתח את הרצון לקבל, ואפשר לראות את זה אצל ילדים בעצם, שהמנגנון שעובד אצלם הוא באמת מנגנון של דרישה כל הזמן. כן? תביא לי ותביא לי ותיתן לי ותקנה לי ותביא לי, והדבר הזה הוא בריא ונכון וטוב. זאת אומרת, צריך לדעת לאזן אותו אצל הילדים, אבל בסופו של דבר זה בדיוק המטרה שאליה אנחנו חותרים, להגדיל את הרצון לקבל. Okay? ולכן גם חשוב לחשוף את הילדים לעולם. צורך העניין, מספרים לילדים על משטרה, מספרים לילדים על יקב, מספרים לילדים על, אני לא יודע מה, על הים, קחו אותם לים, קחו אותם ליקב, קחו אותם לתחנת משטרה, תראו להם את העולם. תפתחו אותם, תנו להם ללמוד, נגינה, ספורט, עניינים, תחשפו להם את העולם כמה שיותר, אבל בצורה בריאה. לא לקחת ולתת להם סמארטפון ביד ולתמל להם את הנפש בכל הבלגנים שיש בעולם. צריך לדעת לתת לילד את העולם הזה במינון קטן. כתוב שהצינורות של החוכמה של הילדים הם צינורות דקים. חז"ל אומרים שהצינורות שלהם הם צינורות דקים. ובצינור דק, אם אתה תנסה להכניס הרבה, אתה פשוט תפוצץ אותו. תנסו לקחת זרנוק של מכבי אש, ולהכניס את כל הזרם הזה לקש של קולה. כן, מה יקרה לקש? צריך לדעת להזרים את הדברים באופן מותאם לנפש הילד. אנחנו לא מומחים בחינוך, חינוך זה תורה שלמה בפני עצמה, אבל אני חושב שכל אחד שיש לו ילדים בדור הזה, זה חתיכת תעודת כשרות לנפש, שאלוקים נתן לנו לגדל יהודים בדור הזה. איזה אחריות כבדה זה. אז בואו נמשיך. אני חוזר על הפסקה האחרונה, ברשותכם. ותדע שעבודתנו במשך עין שנותינו מתחלקת לדלת חלוקות. חלוקה א', הוא להשיג את הרצון לקבל המופרז בלי מצרים, בכל שיעורו המקולקל, מתחת יד מערכת דלת עולמות הביע התמיים. כי אם לא יהיה בנו הרצון לקבל המקולקל הזה, לא נוכל כלל לתקנו, כי אין לך מי שיתקן דבר שאין בו. ולפיכך, לא די אותו שיעור הרצון לקבל המוטבע בגוף, ממקור לידתו לאוויר העולם, אלא עוד שמוכרח להיות מרכבה לקליפות הטמאות לא פחות מי"ג שנים. כלומר שהקליפות תהיינה שולטות עליו ותיתנה לו מאורותיהן, שהאורות שלהן הולכים ומגדילים את הרצון לקבל שלו, כי המילואים שהקליפות מספיקות אל הרצון לקבל, אינם אלא מרחיבים והולכים את התביעה של הרצון לקבל. עכשיו הוא מסביר איך זה עובד. למשל, כשנולד, אין לו תאווה אלא למנה, ולא יותר. אבל כשהסטרא אחרא ממלאת לו המנה, תכף נרחב הרצון לקבל והוא רוצה 200. ואחר כך כשנותנת לו הסטרא אחרא את המילוי 200, מיד נרחב הרצון לקבל ורוצה דלת מאות. ואם אינו מתגבר על ידי תורה מצוות לטהר את הרצון לקבל ולהופכו להשפעה, הרי הרצון לקבל שלו הולך ומתרחב במשך שנות חייו, עד שאין אדם מת וחצי תאוותו בידו. המושג הזה מובא מקהלת רבה. אני לא אפתח לכם את זה שם, אבל בקצרה, תקתי לכם פה מה שכתוב שם. שם מבואר שתכונת הרצון לקבל ללא תורה גדל תדיר. מבחינת מה שאמר רבי יודן בשם רבי אייבו, אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותו בידו. כן, שם כתוב מן העולם. לא כתוב אין אדם מת, אבל בעל הסולם שינה טיפה לשון. כן, ופה מסביר את אותה מערכת שיש לו מנה, רוצה 200. שם המדרש, יש מדרשי רבה על המון כתבים, כן, יש מדרש רבה על בראשית, מדרש רבה על שמות, וגם על קהלת, ומכאן בעצם רבנו לוקח את, את הדברים. אז בעצם זה מה שקורה. זה מה שקורה בעצם בתחילת החיים. הוא מחלק את החיים לארבע שלבים. השלב הראשון מטרתו להגביר ולהעצים את הרצון לקבל. ולמה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לנבריו. ואם אדם, אם ניקח את זה, ניקח את זה על תאוות האכילה למשל, אז אם אדם קצת רעב, אז אתה יכול להיטיב לו ב... אני יודע מה, בוופלה. כמה אתה יכול להנות אותו אם הוא טיפה רעב. אבל אם הוא עוד רעב, הוא רעב הרבה סוגי מאכלים, אז אתה יכול לפנק אותו, להכין לו אורז וסטייק וסלטים ומרקים ומאפים, לא משנה מה, והוא אוכל ונהנה. אז המטרה היא ליצור רעב. לכן אנחנו כל הזמן רעבים, תשימו לב. אני לא מדבר על רעב לאכילה. אנחנו רעבים לתשומת לב, אנחנו רעבים לכבוד, אנחנו רעבים לאלף ואחת צורות וסוגים של הנאות גשמיות, אנחנו רעבים לידע, אנחנו רעבים וצמאים למילוי תדיר. למה? כי הבורא ברא אותנו כמכונות הדורשות תענוג, כדי שנשאף לקבל את התענוג הכי גבוה שיש, שזה התענוג מהמפגש עם האור האלוקי. ואת הרצון הזה, אגרסיבי, לקבלה, אנחנו מפתחים עד י"ג שנה. שוב, בהנחה שהולכים לפי הסדר. אוקיי? ומה קורה באותו שלב? אז הנה הוא מסביר לנו שבאותו שלב, וזה נבחן, שהוא מצוי ברשות הסטרא אחרא והקליפות, שתפקידן להרחיב ולהגדיל את הרצון לקבל שלו, ולעשותו מופרז בלי מצרים כלשהם. דהיינו, בלי להמציא לאדם כל חומר שהוא צריך לעבוד בו ולתקנו. זאת אומרת, כדי לתקן, אנחנו צריכים משהו שהוא מקולקל. את הקלקול הזה רוכשים בתחילת החיים, כביכול. זה נקרא קליפת הגוף. מפתחים אותו. כי אין אדם מתקן מה שאין בו. ואז עוברים לשלב השני. שלב השני בהתפתחות שלנו, שוב אנחנו מסבירים מה התפקיד שלנו ב-70 שנה, 70, תודה לאל, היום מאריכים חיים יותר, ולכוונה בימי חיותנו. חלוקה בית. חלוקה בית הוא מיום י"ג שנים ואילך, שאז ניתן כוח לנקודה שבלב שבו, שהוא סוד האחוריים של הנפש דקדושה, המלובשת ברצון לקבל שלו מעת לדתו. מה זה הסוד האחוריים של הנפש דקדושה? אז הוא מסביר את זה בהמשך, אני התקתי לנו פה את זה למטה להקלה ללימוד. סוד האחוריים דקדושה, והנה אדם בעת שנולד יש לו תכף בחינת נפש דקדושה, ולא נפש ממש. כן, יש לו נפש דקדושה ולא נפש ממש. אלא בחינת אחוריים של הנפש, שפירושו בחינה אחרונה שלה, המכונה מפאת קטנותה בשם נקודה. כן, גם בתלמוד עשר ספירות הוא מסביר שם עניין של נקודה אמצעית, שזה המלכות דמלכות, והיא מלובשת בלב האדם, כלומר בבחינת רצון לקבל שבו, המתגלה בעיקרו בליבו של האדם, וזה המושג המפורסם כל כך בתורות בעל הסולם, נקודה שבלב. זה הנקודה שבלב, שאדם בעצם נולד איתה, היא בעצם סוג של פוטנציאל להתפתחות מאוד מאוד גדולה, עד כדי השגת אלוקות מוחלטת, אבל כל עוד היא בבחינת נקודה שבלב, אחוריים דנפש דקדושה, היא דבר מאוד דלוח, היא דבר שעוד אין בו משמעות אמיתית. אלא מה צריך? צריך לפתח אותה על ידי התערבבות עם דלת הלומות הביאה דתומאה, וזה כל השנים שבעצם האדם לא מחויב בקיום תורה ומצוות. דרך אגב, זה גם זמן העבודה, זה נקרא, אנחנו תכף נגביל את זה להקדמה לטס, בהקדמה לטס הוא מביא בעצם שיש חלוקה בחיים שלנו שתי זמנים, זמני האסתר וזמני הגילוי. זמני האסתר יש אסתר תוך אסתר, זה השלב הזה עד י"ג שנה, ואחר כך שאסתר יחיד, נקרא רשע גמור ורשע שאינו גמור. וכל הזמני האסתר זה זמן העבודה שלנו בבחירה. זה השלב, עוברים עכשיו לשלב השני בעצם, אחרי שפיתחנו י"ג שנה את הרצון לקבל, לוקחים את אותו רצון לקבל, ושימו לב מה אנחנו עושים איתו. ועיקר התפקיד בעת ההיא, זאת אומרת, אחרי י"ג שנה שאלה מתחיל להשתלם את תורה המצוות, הוא להשיג ולהגדיל את הרצון לקבל הרוחני. למה? כי הוא קיבל כבר תורה המצוות. אז עכשיו הוא צריך להשיג רצונות רוחניים. כי מעת לדתו, אין לו רצון לקבל לגשמיות בלבד. הרי שהוא לא חויב את תורה המצוות, אז למה שיהיה לו רצון רוחני? ולפיכך, אף על פי, חשוב לי להבין, תגידו מה, יש רוחניות חוץ מהתורה? אין. כן, כתוב חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. תורה מורה על האלוקות, מורה על תכונת ההשפעה. בכל העולם כולו שתחפשו, לא תמצאו את הדבר הזה. חז"ל סיכמו את זה באמירה אחת. חוכמה בגויים תאמין, שזה רופא שהוא חכם מאוד וצריך ללכת לרפואות, תלך אליו, אין בעיה. יש איזה, אני לא יודע מה, מהנדס מאוד גדול, רוצים לבנות איזה גשר פה בארץ, אפשר להביא את גוי הגויים שיבנה את הגשר. אין שום בעיה עם זה. חוכמה בגויים תאמין. חוכמות יש בהם. תורה בגויים, אל תאמין. כי תורה זה רוחניות. ורוחניות מגיעה רק מהאלוקות. והיחידים שקיבלו את המערכת, התקשורת עם האלוקות, שנקראת תורה, זה העם היהודי, מה לעשות? זה מה שקרה בהיסטוריה. אפשר להתבחבש הרבה. אבל בסופו של דבר, במעמד הר סיני, אבות אבותינו קיבלו את הצינור הרוחני לתקשורת עם מי שאמר והיה עולם. אין את הדבר הזה לאומות העולם. אין. ולכן, עד שאדם לא מתחייב בתורה המצוות מצד האלוקות, מגיד י"ג לשנה, ועד שהוא לא מתחיל לעבוד איתה, אז אין לו שום רצון לרוחניות. אין לו שום רצון להשפעה. גם גויים שרואים שעושים חסד וכן הלאה, כל חסד דאבדין לגרמה ודאבדין, זה ידוע, הם עושים את זה לתועלת עצמם, זה לא חסד אמיתי. בסדר? אז בואו נמשיך. אני חוזר קצת, ועיקר התפקיד בעת ההיא להשיג ולהגדיל הרצון לקבל הרוחני. כי מעת לדתו אין לו רצון לקבל אלא לגשמיות בלבד. ולפיכך, אף על פי שהציג הרצון לקבל המופרז מטרם י' ג' שנים, אין עוד מר גדלותו של הרצון לקבל, ועיקר גדלות הרצון לקבל מצוירת רק ברוחניות. כי למשל, מטרם י' ג' שנים חשק הרצון לקבל שלו לבלוע את כל האושר והכבוד שבעולם הזה הגשמי, אשר גלוי לכל שהוא בעדו עולם שאינו נצחי, המצוי לכל אחד רק כצל עובר חלף ואינו. כן, דיברנו כבר על המושג הזה, צל עובר, שחזל אמרו זה מתהילים הפסוק, שחיי אדם כצל עובר, ופרשו איזה צל, לא צל של בית שעובר לאט לאט, אלא כמו צל של עוף שפורח באוויר, שבעצם עובר במהירות. צל בגימטריה, צדיק זה 90 ולמד זה 30. ביחד 90 ו-30 יוצא 120. אז ככה אומרים, 120 שנה שאדם כצל עובר. ככה, שנייה אחת. אז צריך להבין את המשמעות של הדברים האלה. צריך לדעת לנצל ולמרכז כל שנייה בחיים שלנו לתכלית האמיתית ולא לבזבז אותם. אז פה יש לנו פה תמצית. יש לנו פה את הווייז של החיים. אז המטרה היא פה אחר כך להגדיל את הרצון לקבל הרוחני. מה שאין כן, כשמשיג הרצון לקבל המופרז הרוחני, הרי אז רוצה לבלוע לענתו, קולתו והאושר שבעולם הבא הנצחי, שהוא בעדו קניין הדעת ולנצחיות. הרי שעיקר הרצון לקבל המופרז אינו נגמר, אלא ברצון לקבל רוחניות. זאת אומרת, תגיד עכשיו, אדם, בוא ניקח, לא אגיש 13 שנה, אדם חילוני ואדם תורני. למי יש רצון לקבל יותר גדול? לפי מה שקראנו עכשיו, לאדם התורני. כי האדם החילוני, מה הוא רוצה? הוא רוצה בית, נגיד, הוא רוצה מכונית, הוא רוצה טיול קטן בחול, הוא רוצה את זה, זה תואר אקדמי, לא משנה, כל אחד ומה שיש לו בראש, משחק כדורגל, לא משנה מה. אבל כל המהווים שלו הם לחיי העולם הזה, שהם קלים ונפסדים. סוף סוף כולנו מגיעים לקבר, וכל הדבר הזה נשאר פה. אז זה לא מספיק רציני. האדם התורני רוצה גם את זה, וגם את כל העולם הבא. אז יש לו כבר רצון לקבל הרבה יותר אגרסיבי. אוקיי? אז הרצון לקבל מתחלק כאילו לרצון לקבל הגשמי ורצון לקבל הרוחני. אבל סוף סוף זה עדיין אותו רצון לקבל. אז זה שתי החתיכות בעצם, החלוקות הראשונות שהוא מביא לנו שצריך לפתח בשלבי החיים. אנחנו לא נספיק להגיד את שני החלוקות הבאות, נדבר עליהם בשיעור הבא, אבל כן אני רוצה להגביל לכם את אותם החלוקות האלה, למה שהוא אומר בתס, מאוד חשוב לראות את ההגבלה ואת ההצלבות שהוא עושה בין ההקדמות השונות, במקרה שלנו בין ההקדמה לספר הזוהר לבין ההקדמה לתלמוד עשר הספירות, משום ששוב, הוא מראה לנו את המערכת. אז את המערכת אפשר לראות מכל מיני כיוונים, והדבר הזה יוצר לנו ראייה מרחבית מאוד מאוד רחבה. כמה שאנחנו בעצם נתבונן על המערכת הרוחנית בצורה יותר רחבה, מלמעלה ומהצד הזה ומהצד הזה, ונקבל אותה בכמה שיותר ממדים, אז השוטטות בה, ההתנהלות בה, ההליכה בדרך הרוחנית, היא הרבה יותר קלה. בעצם אנחנו בעצם עושים סוג של מודיעין, אנחנו מקבלים מודיעין כרגע. מקבלים פה מידע עם מודיעיני את כל המפות של האויב, איך להתמודד איתו. איך לכסח את היצר הרע בצורה הטובה ביותר. ומה הצורה הטובה ביותר? כתוב, זהו גיבור הכובש את יצרו. אבל מי הוא הגיבור שבגיבורים? הוא הופך שונאו לאוהבו. מי זה השונא של האדם? כתוב שמיום לידתו עומד העץ הרע, לפתח אתה תרובץ, לפתח העולם הזה, עומד ומיד מנסה כל יום להמית אותו. ואם לא הקדוש ברוך הוא עוזר לאדם, היה ממית אותו. לקחת את אותו יצרה, את אותו שונא, ולהפוך אותו לאוהב. להפוך שישמש אותי. זה המטרה. לקחת הרצון לקבל על מנת להשפיע. תבינו איזה מהלך אנחנו עושים פה. איך עושים את זה? הנה, יש לנו פה את הסדר. אז למדנו שתי הזמנים הראשונים שהם כנגד זמני האסתר, שני החלוקות הראשונות, עד י' ג' שנה, ששם מפתחים את הרצון לקבל הגשמי, ומי' ג' שנה והלאה, שהם מפתחים את הרצון לקבל הרוחני. עכשיו אני רוצה להראות לכם איך הדבר הזה נבחן, או איך הוא מביא אותו, ואיך אנחנו מגבילים אותו למה שכתוב בהקדמה לתלמוד עשר ספירות. תראו איזה יופי. כתבתי את זה פה, תראו. נעשה רק את ההקבלה הזאת, ואני אפתח לכם זמן לשאלות. מי שנמצא ביוטיוב יכול לשאול שם בצ'אט, אנחנו נתייחס לזה בעזרת השם. דלת חלוקות בעבודת האדם המובאות כאן, מקבילות לדלת חלוקות בהשגת ההשגחה המובאת בהקדמה לתלמוד עשר ספירות. זאת אומרת, פה נותן לנו דלת חלוקות בעבודת האדם, ושם הוא נותן לנו דלת חלוקות בהשגת ההשגחה. איך אני משיג את איך הבורא משגיח עלינו בהנהגות שלו. אז שם הוא חלק את זה לבית חלקים של זמן הסתרה, שכמו שאמרתי, זה זמן קיום התורה המצוות, בבחירה, יש לנו בחירה וידיעה, ואחר כך לבית חלקים בזמן הגילוי, שזה זמן התשובה, תשובה מהירה ותשובה מהעבר. אז עכשיו, עד עכשיו דיברנו על בית החלקים הראשונים, ואני הקבלתי את זה פה, תראו איזה יופי. זמן הגדלת הרצון לקבל המופרז, המקבילה, זה החלוקה הראשונה. החלוקה הראשונה זה זמן הגדלת הרצון לקבל המופרז, המקבילה לזמן ההסתר הכפול, שאז נבחן האדם לרשע גמור, ועבירותיו נבחנות לו כזדונות. אוקיי? זה עד י"ג שנה בעצם. אדם נחשב לרשע גמור. מה הכוונה לרשע גמור? אין לו תורה בכלל. הוא לא מחויב בתורה. אז כל הפיתוח של הרצון לקבל מדלת עולמות הביאת הקדושה, היא נחשבת רשות. זה השלב הראשון. אוקיי? יש לנו ארבע שלבים, עד לגמר תיקון. שם הוא מגדיר את זה בהגדרות האלה. שלב השני, שהוא נקרא אסתר יחיד, אסתר כפול ואסתר יחיד. מה ההבדל בין אסתר כפול ואסתר יחיד? אסתר כפול, אסתר יחיד זה כביכול, הוא מסביר שם שזה אדם, לצורך העניין, אסתר יחיד זה לצורך העניין אדם שרואה את החבר שלו מאחור. הוא לא יודע, זה משה, זה לא משה. זה משה, הוא לא בטוח. כן? זאת אומרת, הוא יודע, הוא רואה אותו, אבל לא בטוח אם זה הוא. אז כשמדברים על היכולת של הנשמה לקלוט את ההשגחה האלוקית, אז בהסתר יחיד, הכוונה היא שאני קולט שהמציאות הזאת מונהגת ומושגחת על ידי האלוקות, אבל אני לא בטוח איך זה מסתדר, הוא טוב ומטיב. אז איך הוא מביא לי קשיים, ואיך הוא עשה את השואה, ואיך ילדים חולים, וכן הלאה וכן הלאה. איך הוא מביא לנו כאלה איסורים. זה נקרא הסתר יחיד. זאת אומרת, אני מבין שהכל בא ממנו, אבל אני לא מבין איך, זה הוא, זה לא, זה לא הגיוני, לא מובנת לי השגחה. אסתר כפול זה אסתר תוך אסתר, זה הרבה יותר גרוע. זה בכלל שאדם לא מקשר כלום אליו יתברך. לא, מה שקורה פה זה הכל ככה, זה טבע העולם, זה טבע החיים, אנשים נפטרים, אנשים נולדים, יש קשיים, יש הצלחות, יש פה, הכל תלוי ביכולת ההגיעה שלי, בשכל שלי, בזה שלי, הכל, כן, אין שום קשר לאלוקות. זה נקרא אסתר כפול, שהבורא מסתיר את עצמו מהנברא כל כך, שהוא לא מקשר בכלל את הדברים שיש פה אלוקות. פעם שמענו מהרב יובל, דבר איפה, הוא אומר, הפלא הגדול שמסתכלים בבריאה, זה לא שיש אלוקים, אלא זה שהוא מצליח להסתיר את עצמו כל כך טוב, שאנשים פה חיים בלי לתקשר איתו כל הזמן. זה פלא עצום. אז זה ההבדל מאסתר כפול לאסתר יחיד. אז אסתר יחיד, אסתר כפול, זה השלב הראשון הזה שדיברנו עליו, שאדם הוא בלי תורה ומצוות, הוא רק צריך להגדיל את הרצון לקבל. החלוקה הבית שהוא מביא שם בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, כן, החלוקה הבית, זמן העבודה להגדיל את הרצון לקבל הרוחני, כמו שהסברנו. על ידי קיום תורה ומצוות שלא לשמה, כרגע זה נקרא, ההתחלה היא שלא לשמה. המקבילה לזמן ההסתר היחיד, שאז נבחן לרשע שאינו גמור. שעבירותיו כשגגות. אוקיי? אז יש לנו עבירות כזדונות, עבירות כזדונות, ויש לנו עבירות כשגגות. וזה שתי השלבים הראשונים, שלמדנו עכשיו, וההקבלה שלהם להקדמה לתלמוד 10 ספירות. שני החלקים הבאים אנחנו נלמד בעזרת השם בשיעור הבא, ואז נקבל בעצם את התשובה המלאה למה התפקיד שלנו כחוליה בתוך שרשרת הדורות של אלפי שנים, ואיפה אנחנו משתבצים ואנה אנחנו צריכים לעשות. אתם מוזמנים לשאול אשר חפץ לבכם.
אפשר לשאול?
כן, בוודאי, אפשר לשאול. כן, רבי אברהם, חבל.
איך אפשר לפתח את הרצון לקבל ואת הרצון להשפיע במקביל? הרי זה אחד נוגד את השני. הרי ככל שאדם גדול מחברו, יתרו גדול ממנו.
השואל, איך אפשר לפתח את הרצון לקבל ביחד עם הרצון להשפיע ביחד?
חסר חיסרון פה, כאילו. אני חייב חיסרון, כאילו, מאיפה אני משיג את החיסרון?
אני לא בטוח שאפשר לעשות את זה. זה בא בשתי זמנים שונים. יש זמני גילוי וזמני הסתר. באופן כללי, מה שהוא מסביר לנו פה, זה בעצם את תהליך. אם אנחנו נראה את ההמשך של זה, אני אראה לך. רק רגע. הנה, אני אמרך את ההקבלה כבר, כי זה מקצר לנו מאוד את התהליך. אז פה הוא מסביר שבשלח העלקים הראשונים מקדמים את הרצון לקבל הגשמי, אחר כך את הרצון לקבל הרוחני, אבל זה עדיין רק הרצון לקבל, ואכן זה זמן של בחירה. אחר כך שעוברים לזמני התשובה, התשובה מהירה ותשובה מאהבה, אז כבר שם הקיום של התורה, גם פה קיים, בחלוקה בית הוא קיים את התורה. אבל פה קיום התורה הוא כבר בזמן של השגה של שכר ועונש. ואחר כך יש את העניין שזה נקרא צדיק שאינו גמור, ואחר כך את חלוקה הדלת שזה נקרא צדיק גמור, שזה כבר עניין של זמן תיקון. זאת אומרת, פה מורה לנו בעל הסולם בעצם שההתפתחות היא לא במקביל. היא קודם פתחים את הרצון לקבל, הגשמי, ואז את הרוחני. הרוחני כבר מקיימים תורה מצוות שלא לשמה, ואז מקיימים תורה של לשמה. יוצאים כבר מתהליך הבחירה, כי בעצם הצדיק שאינו גמור, בעצם כבר קולט את כל התוצאות של המצוות והעבירות כהווייתן. זאת אומרת, גם שהוא לא רואה את העונש של העבירה, וגם שהוא לא רואה את השכר על המצווה, הוא מבין כבר את מה שהוא בעצם יקבל. הבא להידמות, הבא לגבות כגבוי דמה, ואז הוא כתוב שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד. זאת אומרת, הבורא בעצמו מעיד עליו שהוא לא יחזור לחטוא, לכסלות שלו, לטיפשות שלו. ואז הוא רואה את כל מה שקרה לו בחיים, בעבר, וכל מה שקורה איתו בכל רגע, כדבר הכי טוב שיכול להיות, הוא רואה את ההטבה המוחלט של הלכות. אבל זה רק לבעצמו. זה נקרא צדיק שאינו גמור. הצדיק הגמור, כן, הוא גם רואה את כל הדבר הזה, על כל האנושות, על כל ההיסטוריה ועל כל העתיד לבוא. בכל דבר יש כמה בודדים כאלה, זה הנביאים והצדיקים הקדושים, שמגיעים לגמר תיקון הפרטי בחייהם. ובסופו של דבר, כולנו נצטרך להגיע לזה כחברה. עכשיו, תשאל אותי במקביל, אני לא חושב שאפשר לעשות דבר כזה, אלא הזמנים שונים. זאת אומרת, בתוך אותו יום, אתה רואה שאנחנו נזרקים ביום שלם, יש לנו פתאום מחשבת קדושה, פתאום מחשבת טומאה, בתוך ציר הזמן והעולם הגשמי שאנחנו חיים, אז אנחנו נעים כל הזמן בתוך כתבים שמפתחים לנו מלמעלה תאוות, וההתגברות על ידי תורה המצוות נותן לנו את היכולת לפתח את ה... את הבדרגה הרוחנית הבאה, אבל במקביל ביחד, זה רק אם כבר אדם הצליח להגיע לקבלה על מנת להשפיע. אבל אז גם יפתחו לו קבלה כדי להשפיע יותר. כתוב שרבי חיים ויטל, היה פשוט, הצדיקים מה שהם עושים, הם לוקחים אחר כך, שמגיעים לכבר תיקון גבוה, הם הולכים אחורה בזמן ומתקנים דברים מהעבר. עד כדי כך שכתוב על רבי חיים ויטל, שעשה תשובה שהכאיב לאמו בזמן העניקה. הוא ינק מהדד של אמא שלו והכאיב לה, בתור אדם מבוגר, הוא חזר ותיקן את הדבר הזה. אנחנו לא ברמות האלה. צריך לדעת שאנחנו בעצם... בתוך אנוכי, בתוך עמי אנוכי יושבת. צריך לראות את החיים האלה, ואתה תראה שלרצון לקבל, אל תדאג. הוא יגדל כל הזמן. כן. חבל.
כן, עכשיו, הרב אמר שברצון לקבל, כשאתה רוצה 100, כשאתה מקבל 100, אתה מקבל גם 200. זאת אומרת, אתה רוצה 200. עכשיו, ברוחניות זה אותו דבר?
ממש ככה. בטח. אני יכול להגיד לך על עצמי. אני אף פעם לא מסתפק במה שיש לי ברוחניות. כל פעם אני שואף להגדיל את הלמידות ולהתקדם במצוות. בסופו של דבר אנחנו או בעלייה או בירידה. אבל כשאדם מתפתח ברוחניות, בדרך כלל הוא לא ירצה לעמוד במקום. אם הוא מתפתח, הוא יכול להיות דומם לקדושה, אבל אם הוא מתפתח, בטח. אחרת איך נתקדם? הנה, הוא אמר לנו עכשיו שהחלוקה הבית שצריך להגדיל על ידי תורה המצוות שלא לשמה, את הרצון הרוחני.
כן, אבל יש מצב שככל שאתה מתקדם, אתה רואה כמה חסר לך.
כן, אבל זה בהקבלה. שוב, זה כמו שתיארנו את זה בשיעורים קודמים על החדר כושר. שאדם, בהתחלה נותנים לו להרים 5 קילו. אחרי זה נותנים לו להרים 15 קילו. אחרי זה נותנים לו להרים 30 קילו. אבל אם אתה נכנס אחרי שהוא כבר מתאמן 3 שנים, אתה עוד אומרים 120 קילו, אתה אומר, וואו, אם יתנו לי את זה, אני אתרסק. אז כל פעם מפתחים טיפה יותר. כל פעם בהתאם לרמה הרוחנית שלך, מגדילים לך את הרצון לקבל. לא מפילים על אדם את כל הר סיני ביום אחד. מה שהניסיונות ששמים לגדול הדור והניסיונות ששמים לנו זה לא אותו דבר.
אז כל זה למעשה, זה חטא אדם הראשון?
מה זאת אומרת כל זה? תסביר את עצמך, לא הבנתי את השאלה.
הכוונה היא כאילו, מה היה חסר לאדם הראשון? רצון לקבל, לכן הוא חטא, וזה מה שאנחנו צריכים לתקן למעשה?
זה מורכב יותר. התשובה היא קודם כל כן, אנחנו צריכים לתקן את חטא אדם הראשון. אבל זה הרבה יותר מורכב מזה. בגדול כן, בגדול מה שרכש האדם הראשון בעת אכילת עץ הדעת, עץ הדעת טוב ורע, הוא... מה הנחש אמר? זה לא סיפורים של ילדים שבא איזה נחש ואמר... זה הסמך מהם, כן? הסמך מהם בא ואמר, אמר לאישה, נו, את ביגס חוכם, את מנסה לעבוד את השם, אין לך יצר הרע. תני לי להיכנס בתוכך. והוא רוצה לבוא עליה. כן? תני לי את הרשות להכניס בך את היצר הרע. עכשיו שיש לך יצר הרע, בואי נראה אותך עובדת את השם. והיא אכלה מעץ הדעת טוב ורע, ואז האדם הכילה את כל הנבראים. והנפילה שהייתה שם בעצם, שהכל התגשם באותו רגע, אז דיברנו על זה, שרבי חיים ויטל מסביר את זה בשערי קדושה, תפתחו, שערי קדושה זה ספר קודש קודשים, חובה ללמוד אותו. אז הוא מסביר די בהתחלה שם, שמרגע חטא עץ הדעת, הכל התגשם והכל התרבב טוב ורע. הכל, דומם, צומח, חיים, מדבר, אפילו מלאכים יכולים לחטוא. אין בריאה שלא התרבבה מטוב ורע. היכולת שלנו כיהודים עם התורה זה לעשות את הבירורים האלה. זאת אומרת, אדם במצווה מקדש אפילו את החומר. זאת אומרת, אם הוא מניח תפילין, הוא מקדש את היד. וזה מה שמסבירים בחזל, העניין של, יש את הלבושים הצועים, ויש חלוקה דרבנן, כך זה נקרא. החלוקים של רבנן. החלוק הזה שהוא מגיע, זה עם אותם איברים, כי אין גוף בעולם הבא. אז כביכול, במציאות שאחרי הפטירה, כן, זה מציאות רוחנית, כן, אנחנו רק מתארים את זה בלשון גשמית, זה שהידיים שלו זה ידיים שעושה את המצוות, והרגליים שלו זה רגליים שעושה את המצוות. אם הוא לא עשה עם עבר מסוים מצווה, אז אין לו חלוקה רדר הבנן, אין לו איך לבוא לשם.
כל מה שקרה אצל אדם הראשון, אם האדם הראשון בחווה, זאת אומרת, זה היה אמור לקרוא.
בטח, נו, כתוב, בעלילה הבאת עלינו. כאילו העליל עלינו עלילות וסידר את הכל שנחטא. כן, יש בזה, טוב, זה עריכות דברים, זה לא... צריך ללמוד שם מהזוהר, זה לא ככה בשלף ככה, נלמד את זה בעזרת השם. מצוין, מצוין. בסדר, אז קודם כל שוב, אני מצטער שיום ראשון לא היינו, יש אירועים שאי אפשר לבטל. אני בכל מקרה, קודם כל מודה לכם על ההשתתפות, אני מקווה מאוד מאוד שבעזרת השם אנחנו... נעלה את השיעור כמה שיותר מהר, וניפגש ביום ראשון שוב, לסיים את 4 השלבים האלה. אשריכם, מה טוב חלקכם, שזכינו ביחד לשבת וללמוד את הלימוד הזה. תודה רבה, תודה רבה על ההשתתפות, ושיהיה ערב טוב ומבורך לכולם.
תודה רבה.
כל טוב, להתראות.
תודה רבה.
ברכה והצלחה בכל.